היום לומדים נושא שקשור לפרשת השבוע. פרשת השבוע זה פרשת כי תבוא. בפרשה שלנו יש נושאים מרכזיים, כמה וכמה נושאים, אבל אנחנו ניקח לא נושא שלם לכאורה, אלא משפט אחד, ביטוי אחד, מילה אחת, שתי מילים קצרות שמופיעים בפרשה, ומהמילים הללו נבין מה העוצמה הגדולה שיש פה בעניין הזה. כתוב בפרשה, יש ביטוי שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו ואומר לנו, והלכת בדרכיו. ככה הפסוק אומר. מה הפירוש והלכת בדרכיו? הוא ביטוי מאוד מאוד כללי, הביטוי הזה והלכת בדרכיו, ומה המשמעות של הביטוי הכללי הזה? איך יהודי מקיים את הציווי הזה שהצטווה עליו בפרשת השבוע, והלכת בדרכיו, איך מקיימים את זה? מה עושים עם הציווי הזה? אז אם ניתן את המשפט הזה לכל אחד ונגיד לו, תחשוב לבד, איך מקיימים את והלכת בדרכיו, מה עושים? אני אגיד לך בכללות, ללכת בדרכי השם. מה הם דרכי השם? דרכי השם זה תורה ומצוות. יש לך תרי"ג מצוות, ואילו כולם דרכי השם, אתה צריך ללכת בדרכים של הקדוש ברוך הוא. זה העניין. אבל מאוד מעניין שהרמב״ם, שהוא אחד ממוני המצוות המפורסמים, והוא מונה את המצוות, מה נחשב למצווה בתוך תרי"ג מצוות, מה מצווה תעשה, מה מצוות לא תעשה, הרמב״ם לפני שהוא מתחיל את הרשימה של התרי"ג מצוות, אז הוא כותב כללים, מה שמכונה שורשים. בכללים הללו הוא מעמיד את הסדר ואת כשמו כן הוא את הכלל, מה מתוך ציוויי התורה יחשב כמצווה, ומה מתוך ציוויי התורה לא יחשב כאחד מהתרי"ג מצוות. אחד הכללים בכלל הרביעי שהרמב"ם כותב, הוא קובע שם שכל ציווי בתורה שהוא נכתב בסגנון כללי, בסגנון גורף, לא ייכנס כמצווה פרטית, אלא הוא ציווי כללי, ציווי שצריך לקיים אותו, אבל הוא לא ברשימה של הפירוט של התרי"ג המצוות. לדוגמה, כתוב בפסוק, קדושים תהיו. ציווי מפורש בתורה. אבל אם נחפש בכל התרי"ג מצוות, על כל פנים בכל הרמ"ח מצוות עשה, לא נמצא מצווה כזו שנקראת קדושים תהיו. למרות שזה ציווי בתורה, הרמב"ם טוען, קדושים תהיו זה ציווי כללי שבא לעורר את האדם באופן כללי לנהוג בדרך נכונה. זה לא ציווי על משהו ספציפי שאתה לא יודע משאר המצוות. זה בא כזירוז כללי, לכן אין מקום להכניס אותו כמצווה פרטית. וככה
לא
עוד דוגמאות, או שזה תיאור המטרה, או שזה זירוז כללי, אבל על כל פנים זה לא ציווי ספציפי. לכן ציווי ספציפי לא ייכנס. לדוגמה, מה קורה עם פסוק שאומר, ולעובדו בכל לבבכם, ועבדתם את השם אלוקיכם, שהוא גם כן ציווי כללי מאוד. את זה, אם אתם זוכרים שלמדנו את הרמב״ם, הרמב״ם את זה כן מכניס בתוך ספר המצוות. זה המצווה החמישית בתרי"ג המצוות. הוא אומר, המצווה היא ועבדתם את השם אלוקיכם. למרות שזה גם ציווי כללי, אז הרמב״ם אומר שמה שהפירוש ועבדתם את השם אלוקיכם זה לא זירוז כללי לכללות המצוות, אלא זה ציווי ספציפי לתפילה. כי איזו היא עבודה שהיא בלב, זו היא תפילה. אז אמנם התורה מתבטאת בביטוי כללי, אבל מכיוון שכוונתה למשהו מאוד ספציפי שאתה לא יודע אותו משאר המצוות שבתורה, לכן כן נכלול אותו. נחזור לענייננו. והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו לכאורה הוא ביטוי מאוד כללי. לכאורה אין מקום להכניס אותו בתוך תרי"ג המצוות, כי הרי זה ביטוי ציווי שבא לזרז את היהודי בכללות המצוות לכאורה. למרות זאת, הרמב״ם בספר המצוות, המצוות עשה השמינית, כותב במפורש שמהי המצוות עשה השמינית? המצווה הזו שבהלכת בדרכיו. נראה את הלשון של הרמב״ם בספר המצוות שלו, בפירוט, במצוות עשה, הוא כותב, המצווה השמינית הוא ציווי להידמות בו יתעלה. זה ציווי שאנחנו מצווים להיות דומים לקדוש ברוך הוא. כפי היכולת, תהיה דומה לו ככל יכולתך. והוא אמרו, זה מה שנאמר בפסוק, והלכת בדרכיו. זאת אומרת שהרמב״ם קובע שהציווי הזה והלכת בדרכיו, למרות שלכאורה הוא ביטוי שמשמעותו כללית, תהיה דומה לקדוש ברוך הוא כפי היכולת. אז לכאורה לא היה מקום לפי הכללים של הרמב״ם, זה ציווי כללי. למרות זאת הוא מכניס את זה. איך מקיימים את זה? אז הוא מפרט. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון? אף אתה יהיה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום? אף אתה יהיה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד? אף אתה יהיה חסיד. לכאורה כל הציוויים הללו, להיות רחום, להיות חנון, זה כבר נכלל בציוויים אחרים, בואבת לרעך כמוך, במצוות שעניינם לגמול חסדים וכדומה. אז ודאי שהזירוז הזה הוא זירוז כללי. נשאלת השאלה, מה הסיבה שבכל זאת הרמב״ם מכניס את זה? אם הרמב״ם בכל אופן מכניס את זה, זה מאלץ אותנו להגיע למסקנה שהציווי הזה והלכת בדרכיו, למרות שהוא נראה לנו כציווי כללי, כמשהו גורף, חייבים לומר שיש כאן משהו מאוד מיוחד. יש כאן דגש מאוד ספציפי שלא מצאנו אותו באף אחד מהתרי"ג המצוות חוץ מזה, ומכיוון ברגע שנמצא פה איזה דגש ספציפי ייחודי, כבר יש מקום לכלול אותו כמצווה ייחודית, על דרך מה שאמרנו לגבי ועבדתם את השם אלוקיכם, למרות שהוא נראה כציווי כללי, אבל ברגע שמצאנו בו משמעות ספציפית, תפילה, הכנסנו את זה כאחד מהמצוות, על דרך זה גם והלכת בדרכיו, חייבים למצוא פה משהו מאוד מאוד מיוחד, ואז ברגע שנמצא פה משהו מיוחד, נבין למה הוא נכלל בתרי"ג המצוות. נשאלת השאלה, וזה אנחנו ננסה כאן להבין, מהו הדבר המיוחד במשפט הקצר הזה, והלכת בדרכיו.
מה ההבדל בין זה בכל דרכי אחד היום?
עכשיו מדובר על דאהו, כאן מדובר על והלכת, מדובר על אותו דבר. אז אם כך, צריך להבין מה המשמעות של המשפט הזה. הרבי מסביר ואומר שהמשמעות של המשפט והלכת בדרכיו, העוצמה שבמילים מרומזות במילים עצמם. לא צריכים לחפש עוד מדרשים או גמרות או רמזים או גימטריה וכדומה, המילים הללו עצמם אומרות הכל. רק צריך להבין מה פירוש המילים והלכת בדרכיו. מסביר הרבי דבר כזה, התורה כאן באה לומר אמנם ליהודי ציווי כללי, היא לא מספרת לו משהו מאוד מיוחד שהוא לא יודע, היא באה במצווה הזו לומר ליהודי איך לקיים את כל המצוות. אם לא היה לך את הציווי והלכת בדרכיו, היית יודע שאתה צריך לגמול חסדים, היית יודע שאתה צריך לעשות דברים כאלה ואחרים, היית יודע שצריך לקיים את כל התף ריש יוד בית מצוות, אבל איך לקיים את המצוות, מהי הגישה הנכונה לקיום מצוות, לא היית יודע. היית חושב שמספיק בקיום הטכני, קיימתי את המצווה, עשיתי את העניין, וזה בסדר גמור. ולמדנו, אם אתם זוכרים, שיעור קודם שהסברנו, אדמור הזקן הסביר, ולמדנו את זה מתוך הלכה של השולחן ערוך, המילים האחרונות בשולחן ערוך, שכשיהודי מקיים מצווה אפילו בלי כוונה, הוא אפילו לא מודע לכך שהוא קיים מצווה, ודאי שהוא קיים מצווה ויש בזה עוצמה. אבל התורה רוצה ללמד יהודי דבר חדש. לא מספיק שאתה מקיים את המצווה, ובוודאי כשאתה מקיים את המצווה זה פועל בכל העולמות וגם בנפשך. התורה רוצה שיהיה לך גישה מיוחדת בקיום המצווה. ומהי הגישה המיוחדת בקיום המצווה? איפה מרומזת הגישה המיוחדת בקיום המצווה? בקיום המצווה, במילה והלכת. תתבונן, תבין מה המשמעות של המילה והלכת, ובמילה הזו והלכת אתה תבין מה נדרש ממך. מה זה נקרא והלכת? כי פשוטו, כשאדם הולך ממקום למקום, פירושו של דבר שברגע שהוא עזב את המקום א' והלך למקום ב', אז הוא כבר לא נמצא יותר במקום א', במקום אחר. אם מדובר לא על מקום פיזי אלא על מצב, מצב נפשי, התורה רוצה שכשיהודי מקיים מצווה, המצווה תהפוך אותו למהלך, עולה. תרומם אותו, שהוא לא יהיה אותו אחד כמו לפני שהוא קיים את המצווה. שלא יהיה מצב קיימתי את המצווה, אתמול אני אקיים את המצווה, היום אני אקיים גם מחר, וכל אותו דבר. התורה רוצה שהמצווה תהיה אצלנו ברמה כזו של והלכת בדרכיו, תהפוך להיות מהלך. ההילוך הזה משמעותו שהבן אדם עוקר את מצבו הקודם ומתחבר למצב חדש. איך אדם יכול, ועוד מעט נפרט את זה קצת יותר, איך אדם יכול להגיע למצב כזה של והלכת? אומרת לך התורה במילה השנייה, בדרכיו. אם אתה, כמו שהרמב"ם אומר, תדמה לבורא עולם, מה הוא נקרא, אף אתה תהיה, אתה תדמה לדרכיו, תדמה לקדוש ברוך הוא, אז תבין איך אתה יכול להפוך למהלך. עכשיו נסביר את הדברים, מה הכוונה, נוריד את זה קצת יותר לאותיות מובנות. יש פסוק אצל הנביא זכריה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לנביא זכריה, פסוק שהוא מופיע בחסידות והוא מוכר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. פסוק ידוע. מה הפירוש של הפסוק? כפי שמבואר אדמו"ר הזקן בתורה אור, בליקוטי תורה, מסביר את הפסוק בהרחבה גדולה, הוא מסביר ככה. כל המלאכים כולם נקראים עומדים. נשמה, לפני שהיא יורדת לעולם הזה, גם היא נקראת עומדת. נשמה שיורדת לעולם הזה, מתלבשת בתוך גוף גשמי, מקיימת תורה ומצוות, קוראים לה מהלך. מה ההבדל? למה המלאך נקרא עומד? מה פירוש הוא עומד? האם למלאך אין התקדמות בעלייה הרוחנית שלו? בוודאי שיש לו התקדמות כל הזמן. אז למה קוראים לו עומד? הכלל אומר, כשאדם עולה מדרגות בעלייה מדורגת ומסודרת, שכשאתה נמצא במדרגה ב' רואים, מרגישים בדיוק איך עלית מאלף, ואלף עדיין מורגש פה שהוא בעצם רומם אותך לב', והב' רומם אותך לג', ויש סדר מסודר. כל זמן שהעליות הם כאלה, זה אמנם אתה עולה, אבל קוראים לך עומד. למה עומד? כי כל ההתקדמויות הם יחסית למצב הקודם. ביחס למצב הקודם התקדמת, והמצב הקודם הוא חלק מההתקדמות שלך, יש לו סיוע להתקדמות שלך, והוא בנה את ההתקדמות שלך. כל זה הוא מצב טוב, אבל זה נקרא עומד. מלאך, כמה שהוא גם מתרומם, כמה שהוא מתעלה, הוא נשאר על עומדו. כי פשוטו, למשל מלאך שהוא מקו החסד, הוא לעולם יישאר כזה. הוא לא ישתנה, הוא לא יהפוך להיות משהו חדש, הוא לא יהיה מצב שפתאום הוא משהו, פנים חדשות באו לכאן. הוא תמיד יישאר אותו מלאך, באותו קו, באותו שליחות ובאותו כיוון. יהיה לו התקדמויות והתעלויות, אבל הכל יהיה באותו קו. אתה תכיר אותו, אתה לא פתאום תראה, הוא איזה אדם חדש. אתה תגיד, זה יחסית לקודם, אז הוא קצת יותר התעלה. לעומת זאת, כשנשמה יורדת פה לעולם הזה, יש לו יכולת, על ידי, אם הוא מקיים את הדברים בצורה נכונה, להתעלות בכאלה מדרגות, להשתנות כל כך, שהוא פשוט נהיה חדש. האתמול והיום זה לא אותו בן אדם. על דרך מה שנאמר לגבי בעל תשובה, ביחס למצבו הקודם, אומרת גם ההלכה, שהוא אדם חדש. לכן גם נקרא גזר דינו הקודם, לכן השתנה ההתייחסות אליו, הוא אדם חדש. לא אומרים לבן אדם זכור מעשיך הראשונים, כי זה לא מעשיך, זה כבר הוא כבר השתנה לגמרי, הוא כבר לא אותו בן אדם. על דרך זה, גם בעבודת השם רגילה, יכול יהודי להגיע להתחדשות כזו, שהיא בכלל שלא בערך למצבו הקודם. ההתחדשות הזו שנדרשת מיהודי, זו מצווה בפני עצמה. זאת אומרת, יכול יהודי לקיים את כל המצוות, ולא לקיים את המצוות הזה, את המצוות עשה הספציפי השמיני ברשימת המצוות. המצוות עשה השמינית ברשימת המצוות לפי הרמב״ם, זה ציווי מיוחד איך לקיים את המצוות. לקיים את זה באופן שתהפוך להיות מהלך. שתהיה באופן כזה שתצא מעצמך. לא תהיה אותו דבר כמו שהיית ביום הקודם. איך יכול אדם לצאת מעצמו? הרי אדם הוא מוגבל. הרי אדם הוא אותו בן אדם. איך הוא יכול לצאת מעצמו? התשובה היא בדרכיו. תתחבר לבורא עולם, תלך בדרכיו, אל תלך בדרכך, תלך בדרכיו. מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה הכוונה? הרי הקדוש ברוך הוא הבלי גבול האמיתי, הוא האין סוף האמיתי, תתחבר לאין סוף האמיתי. יש לך יכולת לצאת מעצמך באופן כזה שתשתנה. מה זאת אומרת? איך עושים את זה? מה זה נקרא לצאת מעצמך? רגע, הרי זה לכאורה סותר את עצמו. אם אני אצא מעצמי, אז אני כבר יפסיק להיות העני. אז אני מה, אני אהיה בלתי מוגבל? ואם אני אשאר מוגבל, הרי אני לא יצאתי מעצמי, נשארתי עצמי. איך רוצים ממני? צא מעצמך, תהיה אחר, אבל תישאר אותו אחד. דהיינו, במילים אחרות, איך יכול הנברא המוגבל להתחבר לאין סוף הבלתי מוגבל? אין סוף הוא בלתי מוגבל, אז הוא בלתי מוגבל, אז זאת אומרת, הוא לא מקובע בקו אחד, ההתחדשות היא מהות אחת מהאין סוף. אבל האדם המוגבל, הרי לכאורה הוא קבוע, הוא מקובע בקו אחד. איך הוא יכול לצאת מעצמו ופתאום להיות לא הוא, להיות חדש, להיות אחר? הרי זה לכאורה דבר והיפוכו, הרי זה לא הולך ביחד. ועוד, אם נגיד, לפני שניתן את ההסבר, אם נגיד שזה יבוא מתנה מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מתנה וירומם אותנו, אז א', זה לא מצווה שאנחנו קיימנו. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם כוחות ולשנות אותו, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא החליט לשנות את הבן אדם, אז זה לא מצווה שהוא קיים. ב', אם הקדוש ברוך הוא יעשה את זה בשבילנו, איך קוראים לזה את הלשון הידוע? נעמה דקיסופה. מה זה נעמה דקיסופה? לחם של בושה. הקדוש ברוך הוא קבע ורצה שכל תוצאה, כל מעלה שאדם יגיע אליה, שזה יהיה תוצאה מעבודה, תוצאה מהשקעה. שום דבר שלא יבוא במתנה. כל דבר, כמו שאנחנו מכירים בתניה, וגם למדנו את זה רק אתמול, בהתערות הדלתתה, התערות הדלילה. אין מצב שאתה מקבל התערות הדלילה מתנה, אלא אתה מקבל את זה אחרי שאתה עובד. זאת אומרת, אז נדרש כאן שהבן אדם יגיע להתחדשות, לא כמתנה שהוא קיבל מלמעלה. זה הטבע שהקדוש ברוך הוא הכניס לו, שהוא רוצה את עצמו. אז אם לא, נכון, ודאי, זה העונג שהבורא קבע שזה יהיה. זאת אומרת, יש לנו אם כך קונפליקט. מצד אחד אומרים לנו, תישאר בעבודה שלך, לא מתנה שקיבלת מלמעלה, אלא אתה עושה את זה. וביחד עם זה, אתה עושה, מה אתה עושה? אתה עושה דבר כזה, שאתה כאילו הופך להיות מחובר לאין סוף, בלי גבול. איך מחברים את הגבול ואת בלי גבול ביחד? איך הדברים האלה הולכים ביחד? לכאורה, הרי זה דבר והיפוכו, הרי אדם נברא לא יכול להתחבר לאין סוף לכאורה בטבע שלו. אומר הרבי שהדבר הזה מרומז בצורה מאוד מעניינת בדברי הרמב״ם שהוא מצטט באותה מצווה. כשהרמב״ם שציטטנו קודם את המילים שלו, הוא אומר במצוות הזה השמינית, שהוא מדגיש לנו מה זה המצווה הזו של והלכת בדרכיו, אז שימו לב, הרמב״ם אומר דבר מעניין. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון? אף אתה יהיה חנון. מה זה אתה יהיה חנון? מה הדגשה במילה אתה? הרבי אומר שבאתה, הרמב״ם חוזר על זה שלוש פעמים, אתה יהיה רחום, אתה יהיה חנון, אתה יהיה חסיד. מה זה אתה? במילה אתה הוא מרמז לעצם הנפש. עצם הנפש, מה שנקרא בחסידות, מה שאנחנו מכירים את זה, יחידה שבנפש. אתה צריך לקיים את המצוות לא בגלל שאתה מבין, או לא בגלל שאתה נהנה מזה, או לא בגלל שככה חינכו אותך ואתה כבר רגיל בזה. אתה צריך לעשות את זה מתוך אמונה פשוטה והתמסרות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, כי אני מרגיש שעצם הנפש שלי מתחברת לרצון האלוקי, ולכן אני מקיים את התורה ואת המצוות. אם אתה תקיים את התורה ואת המצוות בצורה כזו, שאתה תתחבר אליו באופן כזה שזה יהיה בעצם הנפש שלך, באתה שלך, אז מה יקרה? אז התחברת לכך שהקדוש ברוך הוא נקרא חנון, הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד. איך אתה יכול להתחבר? הרי שאלנו, אדם שהוא נברא מוגבל, נדרש ממנו להתחבר לאינסוף ולבלי גבול, איך זה הולך ביחד? לא במתנה אלא בעבודה. תתחבר לאתה שלך, אתה האמיתי שלך, לעצם הנפש שלך, תתחבר לקדוש ברוך הוא, לעצמותו של הבורא, אז פתאום תראה שעבודת השם שלך הופכת אותך, משדרגת אותך למצב חדש. התפילין שאתה מניח היום זה לא אותו דבר כמו אתמול. זה לא מצוות אנשים מלומדה. זה מצב חדש. זה נקרא והלכת בדרכיו. זה הציווי המיוחד שיש כאן מצווה ספציפית שהיא לא חלק מכלל המצוות. זה לא ציווי שדוחף אותך סתם. יש תף ריש י' ב' מצוות. נותנים לך ציווי כללי והלכת בדרכיו. כאן זה משהו ייחודי איך לקיים את המצוות. לכן גם הרמב"ם מפרט אותו כמצווה בפני עצמה. אבל עכשיו צריך לתפוס את הקצה השני. אמרנו יש כאן שתי קצוות. קצה אחד אומר תתחבר לאין סוף. תתחבר לה בלי גבול, תצא מעצמך לגמרי. אבל מצד שני אנחנו תמיד מדברים בחסידות שאדם צריך עם כל העוצמה והיציאה והרוממות הזו לא לשכוח את הדירה בתחתונים, ודאי, לא לשכוח את היום יום, את הגוף, את המשפחה, את החיים, את הבית. זאת אומרת לחבר את העוצמה למטה. איך עושים את זה? הרי מצד אחד אם אני עולה למעלה, אני רוצה כאילו לברוח למעלה, איך זה יורד למטה? וגם שוב, גם זה צריך לבוא מצד עבודת האדם, ולא כמתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה לחבר את זה למטה. כמו שההתרוממות באה מתוך עבודת האדם, גם החזרה למטה צריכה לבוא מתוך עבודת האדם. אז פה ההסבר לכך הוא ככה. בכלל כתוב, יש ביטוי מעניין שהאדמו"ר הרש"ב כותב בהמשך הידוע, המשך ע"ב, המשך תה רב. אז הוא כותב שמה, למה כל כך נוגע כל דבר ודבר שאדם עושה, כל פרט ופרט שאדם פועל, מה אתה עושה, איך אתה עושה, איפה אתה לומד, לאן אתה הולך, באיזה בית אתה גר, מה כל כך חשוב כל הפרטים? מילא יש תרי"ג מצוות, אז אדם יודע מה הוא צריך לעשות. למה שמים כל כך דגש גם על דברים שהם לכאורה לא נראים לנו כחלק מהמצוות? זה לכאורה נראה דברים גשמיים, טכניים, למה כל כך חשוב? אז הוא אומר, הסיבה היא מאוד פשוטה. כי בן אדם יהודי, יש בו נפש אלוקית, והנפש האלוקית היא חלק בלתי נפרד מהחיות שלו. זה לא שיש באיזה פינה נפש אלוקית כזו סגורה. אם אני רוצה, אני מוציא אותה, אם אני לא רוצה, אז אני בינתיים ישאיר אותה נעול בצד. הנפש האלוקית היא שותפה תמידית לכל דבר שאתה עושה. כל דבר שאתה עושה יש לך אנרגיה חיונית שמקורה מהקליפת נוגה, יש לך אנרגיה אלוקית שנמצאת כל הזמן שותפה למה שאתה עושה. ולכן כל כך חשוב, כך הוא אומר שם, כל כך חשוב להקפיד על כל דבר מה אתה עושה, כדי שלא תמשוך את הנפש האלוקית למקומות לא רצויים. היא הרי שותפה לכל מקום, זה לא ייתכן, אתה לא יכול להפריד אותה ולומר עכשיו אני הולך לאן שאני רוצה, עוד מעט אני אחזור לנפש האלוקית שלי. היא צמודה אליך לכל מקום והולכת איתך לכל דבר, לכל עניין. במילא, אם החיות של האדם היא באופן תמידי משולבת עם הנפש האלוקית, אז בוא נראה לרגע, נחשוב רגע מה קורה, לא החיות של הנפש האלוקית שכרגע אנחנו רק מאמינים שהיא משולבת. בואו נדבר כרגע על החיות החיונית שכל אחד מרגיש אותה. החיות שכל אחד מרגיש שהיא קיימת, הוא חי. והגוף הגשמי, הבשר. האם יש קשר גלוי, תקשורת צמודה בין הנפש החיונית לגוף? בוודאי. איפה רואים את התקשורת הזו? ברגע שהנפש של האדם רוצה משהו, אז אוטומטית הגוף הגשמי, הבשר, מיד עושה את זה. אדם רוצה להזיז את היד, הוא רוצה לקחת משהו, רוצה לשתות משהו, רוצה את הכוס. אז באופן אוטומטי היד, הבשר, מרגיש את הרצון החיוני של הבן אדם, והוא אוטומטית לוקח את הכוס והוא שותה. הוא אפילו במוחו עסוק במשהו אחר, אבל היד כבר מקבלת תקשורת מיידית, הרגל, כל הגוף מקבל תקשורת מיידית מהנפש. אוי ובוי אם התקשורת הזו לקויה, פירושו שיש כאן לא עלינו איזה שיתוק, שהיד לא ממושמע לרצון של הנפש. זה מדובר על החיוניות הגופנית, החיונית הבהמית, הנפש החיונית, איך היא מחוברת לגוף. אם אנחנו מגלים לנו סוד שגם הנפש האלוקית שותפה, כשאתה לוקח את הכוס אליך, אל תחשוב שרק הנפש החיונית לוקחת עכשיו את הכוס. גם הנפש הבהמית, סליחה, גם הנפש האלוקית לוקחת עכשיו את הכוס. גם היא שותפה לכל דבר. גם היא מובילה, היא חלק מכל תנועה של יהודי. כל תנועה של יהודי יש שותפות של האלוקית ושותפות של הבהמית. אם אתה יודע שהנפש האלוקית שותפה ואתה עכשיו תעבוד על עצמך, להרגיש אותה, יכול אדם להגיע לרמה כזו שהגוף שלו יהיה ממושמע לא רק לנפש החיונית, ממושמע באופן טבעי לנפש האלוקית. זה רמה גבוהה, אבל אפשר להגיע לכך. דוגמה פשוטה, הגמרא אומרת שכל אחד ממושמע לנפש האלוקית שלו ברמה מסוימת, באופן טבעי, כל הזמן. וכל אחד מאיתנו יכול לחוש את זה מספר פעמים ביום, שהוא, הגוף הגשמי שלו ממושמע בלי מודע לנפש האלוקית. מכירים את ההזדמנויות הזאת? עומדים באמצע 18, הראש יכול להיות מונח, לא יודע איפה, בקצה העולם, מגיע פתאום שהגוף אומר את המילים, מודים אנחנו לך, אומרת הגמרא במסכת ברכות, קרה מגרמי, הגוף מעצמו קורא. פתאום משתחווה. מה הוא חשב כרגע? מודים, אנחנו, לך, השם, אלוקינו. הוא בכלל הראש שלו במקום אחר. אבל באופן אוטומטי, הגוף קורא. למי הוא כרגע ממושמע? איזה נפש אמרה לגוף כרגע? הנפש הבהמית אמרה לו כרגע לכרוע לקדוש ברוך הוא. הנפש הבהמית הרי הרי הנפש הבהמית נמצאת כרגע בקצה העולם. אז איזה נפש אמרה לו כרגע לכרוע לקדוש ברוך הוא? הנפש האלוקית. אז זאת אומרת שברמה מסוימת יש לנו איזה דוגמה שהגוף שלנו יכול להיות ממושמע בלא מודע לנפש האלוקית. אדם צריך להגיע למצב כזה שכל הזמן הגוף יהיה ממושמע לנפש האלוקית. הרבי הרשב, שהזכרנו קודם את דבריו מהמשך תאים ב', הוא אומר על עצמו דבר נפלא, שבגיל בר, מגיל בר מצווה, הוא הרגיל את הגוף הגשמי שלו שכל דבר שהוא לא על פי תורה הוא פשוט לא יוכל לעשות. זאת אומרת, אתה לא צריך אפילו לפתוח כל דבר את השולחן ערוך ולהיזכר מה כתוב, אתה כבר למדת את הדברים, הנפש שלך יודעת מה נכון, ואם זה לא על פי תורה, אז כמו שאם אדם רואה אש, אז אוטומטית אפילו תינוק לא יהיה, אפילו בהמה, הרי כתוב שאם אדם שומר לקח בהמה לשמור, הוא חייב, אחראי על מה שיקרה לבהמה. ואם הבהמה נפלה ומתה, אז יש מצבים שאם הוא שומר ברמה שהוא מתחייב גם על אונסים וכדומה, אז הוא חייב לשלם לבעל הבית בהמה חדשה. כתוב בהלכה שמה יהיה אם היה שריפה גדולה, והבהמה לא שהיא נשרפה באילוץ, היא קפצה לאש ונשרפה, אומרים לבעל הבית, כך כתוב בשולחן ערוך, אני לא משלם לך בהמה. למה? כי הבהמה שלך הייתה מג'נון, בהמה לא נורמלית, בהמה שוטה, כך כתוב. זאת אומרת שגם בהמה יש לה רף מסוים של נורמה, שהיא לא עושה דבר נגד הנורמה. אפשר להרגיל את הנפש הבהמית ואת הגוף הגשמי, שהנורמה שלו יהיה נפש אלוקית. ומה שלא על פי תורה יהיה בשבילו אש שלא מתקרבים. זאת אומרת שאם אדם מגיע, וזה בעצם מרומז, זה מצווה, שאדם מצווה והלכת בדרכיו. מה זה והלכת בדרכיו? מצד אחד תגלה את האתה שבך, מה זה אתה? היחידה שבנפש, העוצמה של המסירות נפש שתחבר אותך עד להקדוש ברוך הוא, אבל לא באופן שהגוף שלך מוזנח ואתה אי שם מרחף בעולמות, אלא שהנפש האלוקית הזו, שהיא קשרה אותך לקדוש ברוך הוא, היא תחיה את הגוף שלך הגשמי, שהגוף הגשמי שלך תעשה את הרצונות האלוקיים האלה של הנפש האלוקית. זה המצווה תעשה והלכת בדרכיו.
זה נקראת מהלך.
לכן הוא נקרא מהלך. למה הוא נקרא מהלך? כי בכל פעם, אם האדם יקיים את המצוות באופן רגיל, בלי לגלות את האתה שבך, אז הוא לא יהיה מהלך. הוא יקיים מצוות, אבל הוא יהיה עומד, הוא דורך במקום. הוא יכול כל הזמן לקיים מצוות והוא דורך במקום. 120 שנה הוא יכול להתפלל, ללמוד ולקיים הכל, והוא נקרא עומד. אדם יכול לקיים מצווה אחת באופן נכון, והוא הפך אותו למהלך. מה ההבדל? האם הוא גילה את היחידה שבנפש, את עצם הנפש, את המסירות נפש, את ההתבטלות הפנימית הזו, והחדיר אותה לגוף שלו. זה המצווה תעשה והלכת בדרכיו. איך מגיעים אבל והלכת בדרכיו? איך עושים את זה? לא קרה. כל אחד יכול להגיע לכזו רמה שהוא יחבר את האיברים הגשמיים שלו שיהיו בתהילים לרצונות של הנפש האלוקית. זה הרי נשמע לנו איך סיפרנו קודם על הרבי הרש"ב הרגיל את הגוף שלו, או שמסופר על חסידים גדולים, רבי אילם ליפריץ' מסופר עליו שהוא הגיע לרמות כאלה. איך כל אחד, הרי והלכת ברכב זה מצווה שכל אחד מצווה להגיע באיזשהו אופן לדרגה הזה. על זה צריך להסתכל במצווה אחת קודמת, מה שנאמר בפסוק לפני זה, ומה שהרמב"ם כותב זה מצוות עשה קודמת. איזה מצווה זה היה והלכת בדרכיו אמרנו קודם? מצווה שמינית. מה זה המצווה השישית? שתי מצוות קודמות. המצווה השישית זהו בו תדבק, תהיה דבוק בבורא עולם. איך נהיים דבקים בבורא עולם? נקרא איך הרמב"ם מגדיר את המצווה השישית, אומר ככה: היא שציוונו להתחבר עם החכמים ולהתייחד עמהם ולהתמיד בישיבתם בכל אופן מאופני העבודה והחברה, במאכל ובמשתה והעסק, כדי שיגיע לנו להידמות במעשיהם ולהאמין האמיתיות מדבריהם. והוא אמרו יתעלה ובו תדבק. בתורה כתוב לפני והלכת בדרכיו, כתוב ובו תדבק. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע למצב של והלכת בדרכיו, תהיה דבוק לאותם חכמים שהם נמצאים ברמה הזו של והלכת בדרכיו.
כל הדבק לחכמים?
נכון. מה זה נקרא? כתוב בתניה בפרק ב' שכל נשמה דבוקה לנשמה של הראש של הדור. ואתה דבוק אליו, מה זה חכמים? למה קוראים להם חכמים? חכם, בלשון חוכמה. חוכמה, כידוע כתוב בתניה, זה שתי מילים. כוח, מה? הכוח של הביטול. החכם בטל כל הזמן לבורא עולם. תהיה דבוק לחכמים, תהיה דבק לבורא עולם, אז אם תהיה דבק לבורא עולם, אז אתה כל הזמן תקבל יניקה ישירה מהחכם, תקבל יניקה ישירה מבורא עולם, ואז אתה כאילו נדבק בשכינה ממש, ואז הכלי, הגוף שלך יהפוך להיות כלי, כלי מלא ושלם להידבק בקדוש ברוך הוא. זה הדבר.